ההפתעה הראשונה שצריכה להיות לכל מי שלימוד תורה שלו מתחיל מן התורה ומן התנ״ך, לגלות שירושלים לא כתובה בתורה. השם ירושלים, השם ירושלים, וואו, השם ירושלים, כל עם ישראל, עד אתיופיה, כולם ידעו להגיד ירושלים, 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 ירושלים. בתורה יש המקום מרחוק אצל אברהם, בארץ המוריה. אנחנו יודעים איפה זה, אנחנו בטוחים איפה זה, כן, אני בדקתי גם את כל הרעיונות האחרים, אני בטוח בזה לגמרי, אבל השם ירושלים לא כתוב שם. מלכי צדק מלך שלם אצל אברהם העברי, כשחזר מלהקות את המלכים ולהציל את לוט, הוציא לחם ויין והוא כהן לאל עליון, אני בטוח שזאת ירושלים, אבל לא כתוב ירושלים, רק שלם. צריך להבין ש ולמה. בספר דברים, המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. בכל האקדמיה בטוחים שזאת ירושלים, ורק לא כתוב ירושלים, למה? באקדמיה בטוחים שזה ירושלים, כי הם גם חושבים שהם יודעים מתי כתבו את ספר דברים. אני חושב שהם טועים. אבל המקום אשר יבחר השם לשכן שמו, הוא לא רק ירושלים. הוא היה בכמה מקומות. כי העם היהודי התחיל כאבות נודדים, והמשיך כעם נודד. כן, אברהם יצא לך לך לנדודיו, וכשהשם דיבר איתו באלון מורה, אז הוא היה שם, ואחר כך כשהוא דיבר איתו מקדם לבית אל, אז זה היה שם, וכשהשם דיבר איתו בחברון, אז זה היה שם, וכשהוא דיבר איתו באר שבע, אז זה היה שם. אין שני מקומות ביחד, זה מקום נודד, עובר ממקום למקום. וכשעם ישראל יצא ממצרים, אז אפילו סיני נחשב בפי משה רבנו, מעמד הר סיני, למשהו נודד. את הפסוק הזה לא צריך להעלות, כולם מכירים, שמחת תורה, קוראים בתורה, וזאת הברכה, השם מסיני בא, וזרח מסעיר למו, הופיע מהר פרן, ואתה מרבבות קודש, רמז לקדש, מימינו אשדת למו. כלומר, השם התגלה בסיני והלך עם בני ישראל, זרח מסעיר, והמשיך עם בני ישראל והופיע והתגלה בהר פרן, וגם בקדש ובאשדות הפסגה. עד אשדות הפסגה, התורה ציווה לנו משה, מעמד הר סיני זה לא מקום אחד, אלא התגלות נודדת במרחב. ברוך השם, אני חי, נולדתי בארץ התנ״ך, ההורים שלי הספיקו לעלות בקיץ האחרון לפני השואה, ואני נולדתי בחיפה וגדלתי בארץ התנ״ך, וכקורא בתורה מנעוריי, אני אוהב תנ״ך וזוכר תנ״ך ומכיר את ארץ התנ״ך. אז אחד הדברים זה לחפש את סיני, איפה סיני? יש המון הצעות איפה סיני. אני חושב שמצאתי את המקום הנכון מנשה הראל שכנע אותי בהצעה שלו, אבל אני לא ניכנס לזה כי זה לא הנושא שלנו. אבל אפילו הייתי שם, בתקופה שמדינת ישראל עוד שלטה במרחבי חצי האי סיני, והיינו במילואים באזור המיתלה, בדרך, כשנצאנו לחופשת בית, נתנו לי עוד יום, הלכתי למקום שאני חושב שהוא הר סיני, וטיפסתי על כמעט עד הפסגה, לא, יש, הפסגה היא קצת קשה לטפס עליה. זה לא מה שחושבת הכנסייה הנוצרית, ולא מה שחושבים בכל העולם, גם שם הייתי וזה לא. ואחר כך זיהינו את שעיר, אני חושב שאני יודע איפה שעיר, ואני חושב שאני יודע איפה פרן, זאת חוויה אדירת ממדים, ללמוד תנ"ך ולהגיד הנה זה פה. פה, אני זוכר את יהודה אליצור, זיכרונו לברכה, שהושיב אותנו על הטיילת, שאולי אתם מכירים ליד ארמון הנציב, שרואים את העיר העתיקה ואת הר הבית מדרום, אולי הייתם שם, ואמר לנו לפני 50 שנה, פה השאיר אברהם את החמור עם הנערים. ואני הייתי בשוק. איך הוא יכול להגיד פה? פה. פה השאיר אברהם את החמור עם הנערים. שאלתי אותו, איך אתה בטוח שזה כאן? הוא אמר לי, כתוב מרחוק, וירא את המקום מרחוק. אם ילך, יתקדם עוד קצת, הוא כבר יראה את המקום מקרוב. אמרתי לו, אבל מגוש עציון אפשר גם כן לראות עוד יותר מרחוק. אמר לי יהודה אליצור בחיוך, זה רחוק יותר מדי בשביל לסחוב את העצים על הגב של יצחק. וואו, אפשר לשים אצבע ולהגיד כאן. כאן השאיר אברהם את החמור עם הנערים. אני לא שוכח את החוויה הזאת. אני חושב שאני יודע איפה סיני, איפה שעיר, איפה פרן, איפה קדש, איפה אשדות הפסגה, זה יותר קל, יותר מקובל. השם התגלה לבני ישראל לא רק במקום אחד, וסיני המשיך למדוד איתם עד מות משה בהר נבו, כן, באזור אשדות הפסגה, מול, בקצה המזרחי של ים המלח, שיורדים מירושלים ליריחו, אפשר לראות את זה ממול. ואחר כך, המקום אשר יבחר השם לשכן שמו, בהתחלה היה שילה. ואחד הדברים המפתיעים הוא ששילה לא נזכרה בספר בראשית. עד כי יבוא שילה, זה לא שילה, זה לא שילה הגיאוגרפית, זה משהו אחר. ושילה היא בין שכם לבין בית אל. קודם בני ישראל נפגשו בהר עיבל, אחר כך בשילה. ובהר עיבל גם יש, נמצא מזבח בחפירה ארכיאולוגית, שזה מדהים לגמרי, זה הכל משהו שאפשר ללמוד בהזדמנות אחרת. אני עכשיו רוצה רק לדבר על זה שהמקום אשר יבחר השם, זה לא אותו מקום כל הזמן, הוא השתנה. ואני פותח לרגע ספר דברים פרק י"ב. אם זה יהיה אפשר להעלות את זה, זה יהיה טוב. פרק י"ב בספר דברים פסוק ה', כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה. זה חז"ל הבינו בתור ירושלים, כי זה מכל שבטיכם. אחר כך כתוב בפסוק בפסוק יוד, ועברתם את הירדן וישבתם בארץ אשר השם אלוהיכם מנחיל אתכם והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח, והיה המקום אשר יבחר השם אלוהיכם בו לשכן שמו שם. פה לא כתוב מכל שבטיכם, ולא כתוב לשים, כתוב לשכן. וחז"ל הבינו ברור מאוד שזה המשכן בשילו, כי זה אחרי שתעברו את הירדן. ואחר כך כתוב פסוק י"ד, כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבטיך, באחד שבטיך. ורש"י כתב על זה כמו אליהו בהר הכרמל. זה אחד שבטיך, זה לא מכל שבטיכם, וזה לא לשכן שמו. יש מקומות שונים, יש פה לפחות ארבע אפשרויות, אופציות. בפסוק י"ח כתוב, כי אם לפני השם אלוהיך תאכלנו במקום אשר יבחר השם אלוהיך בו. זה יכול להיות גם בית אל או מצפה. המקום אשר יבחר השם לשכן שמו בספר דברים זה לא מקום אחד, כי השכינה נדדה, כי באמת כך אמר נתן הנביא אל דוד. אני פותח לרגע שמואל ב' פרק ז', שמואל ב' פרק ז', משמואל ב' פרק ז', כתוב כך. השם אמר אל נתן, לך ואמרת אל עבדי אל דוד, פסוק ה', כה אמר השם, אתה תבנה לי בית לשבטי? כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן, מתהלך, מתהלך. הדבר, בכל אשר התהלכתי, בכל בני ישראל, האם אמרתי לכם תבנו לי בית? אז השכינה הייתה נודדת, עם ישראל הוא עם נודד, לצערנו הוא גם עם נודד עד היום. אני מדבר איתכם מארץ ישראל ואתם בקצות העולם, כי עם ישראל הוא עם נודד. אז איך הגענו לירושלים ומה המשמעות של ירושלים? מה רצה דוד ומה עשה דוד כדי שירושלים תהיה קץ הנדודים, סיום הנדודים? לבנות בית פירושו די עם האוהל הנודד. מספיק ודי לעבור מאיבה לשילה ומשילה ל... יש נוף וגבעון ויש בית אל ויש המצפה, עוד ועוד ועוד, די, מספיק. הגיע הזמן לבנות בית. והשם אמר ביד נתן הנביא אל דוד, אבל לא אתה, רק הבן שלך. כשהבן שלך יישב על כיסא אביו, אז... אוקיי. אז ירושלים היא קץ הנדודים. היא הבית, שם הנדודים צריכים להיגמר. והנדודים שהתחילו בימי האבות, ונמשכו ביציאת מצרים, ונמשכו בתקופת השופטים, צריכים להיגמר בירושלים. למה בירושלים? אז פה אני מבקש את פרק ט"ו בספר יהושע. פרק ט"ו בספר יהושע, שנותן את הגיאוגרפיה של גבול שבט יהודה. כן, גם בארץ, תאמינו לי, שרוב לומדי התנ״ך לא לומדים כראוי את הפרק הזה, ואני חושב שהיו צריכים ללכת ברגל ולחפש את כל המקומות האלה, חלק גדול מהם אפשר לדעת איפה הם היו. ואני מדבר עכשיו על פסוק ח', פסוק ח', אחרי עין רוגל, ועלה גבול גיא ואין הינום אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. זהו. ירושלים היא בגבול הצפוני של שבט יהודה. מי נמצא מצפון ליהודה? בנימין. הגבול בין יהודה לבנימין עובר בגיא בן הינום אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים. מי שיודע איפה כתף היבוסי, מי שהיה בתצפית באזור כתף הינום, או אם תרצו בית מנחם בגין, אם אתם מכירים אותו, או מהמרכבה של משה מונטיפיורי בימין משה, להסתכל למטה ולראות את הוואדי הזה, את הנחל הזה שנקרא גיא בן הינום. אני עוצר לרגע, בירושלים היה בית מקדש, אבל גם גיא בן הינום. וירמיהו מספר שבגיא בן הינום אלו הקריבו ילדים למולך. אז לפני הגיהינום בשמיים, הוא היה על האדמה. ויש לו מקום מאוד ברור. ואפשר למצוא שם, מצאו שם חלק מבית הקברות העתיק של ירושלים, עם הרבה קברות עתיקים והרבה ממצאים. באחת המערות שם בכתף הינום מצאו קטע של ברכת כהנים על גליל כסף מימי בית ראשון, משהו מיוחד מאוד. ושם, שם ליד הקברות, שם היה, לפי העדות של ירמיהו הנביא, היו עבדו למולך ועלו ילדים למולך, וירמיהו צועק עליהם, איך אתם מעיזים לעבוד אלילים ואחר כך לבוא לבית המקדש, כאילו גם וגם, גם וגם, פה ושם. אז בתוך ירושלים, על האדמה של ירושלים, היה גיהינום והיה גן עדן. הגן עדן היה בבית המקדש, אם שכינה הייתה שם, אם היינו ראויים לה. זה לא תמיד היה. והנה הגבול, אני חוזר לפסוק, ועלה הגבול גבן הינום אל כתף היבוסי מנגב, היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר, אשר על פני גי הינום ימה, אשר בקצה עמק רפאים צפונה. קצה עמק רפאים צפונה זה מתחם תחנת הרכבת הישנה, העותמנית והבריטית, והיום כבר לא. ההר אשר על פני גיא הינום ימה זה מרכז העיר ירושלים היום, ממלון המלך דוד ועד רוממה מעל בנייני האומה, כל מרכז העיר החדשה הוא גבול שבט יהודה עם שבט בנימין. כשאתם בירושלים, אתם חשוב לך שתדעו אם אתם בצד של יהודה או בצד של בנימין, ומתי אתם עוברים את הקו. למה חשוב שתדעו? כי ירושלים היא המחברת את יהודה עם בנימין. מה המשמעות של החיבור הזה? עוד מעט שחג השבועות ואנחנו נקרא מגילת רות. ובסוף מגילת רות, אמרו כשבועז הצליח לשכנע את זקני העיר בית הדין הרבני של היום זה מה שקרוי בתנ״ך זקני העיר. את זקני העיר שישבו בשער בית לחם, הוא הצליח לשכנע שרות לא צריכה להישאר מואביה, וצריכים לקבל אותה. ואז הם אומרים, אפשר לשים כבר את סוף מגילת רות, אם זה לא קשה, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך, כרחל וכלאה, אשר בנו...
זה פסוק שאני לא זוכר בדיוק, איזה פסוק?
אז תתקדם הלאה, תתקדם, לא. לא, למטה.
בסוף, אוקיי.
בסוף, עוד קצת. הנה, ויאמרו הזקנים. הזקנים, ויאמרו כולם אשר בשער והזקנים עדים, ייתן השם את האישה הבאה אל ביתך. כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל. ועשה חיל באפרתה וקרא שם בבית לחם. די בית חב וכבית פרץ אשר ילדה תמר ליהודה מן הזרע שיתן השם לך מן הנערה הזאת. תבינו שעל על הרעיון הזה גדל דוד המלך בבית לחם. כי בירת שבט יהודה הייתה חברון. באופן טבעי חברון היא בירת נחלת יהודה. בית לחם נמצאת קרוב לירושלים בצפון נחלת יהודה. היא לא העיר המרכזית של שבט יהודה. חברון היא העיר המרכזית של שבט יהודה. וגם לבנימין הייתה עיר מרכזית, גבעת בנימין, גבעת שאול. קוראים לזה היום תל אל פול. זה נמצא היום בצפון ירושלים שכבר גדלה מאוד, ומעל נווה יעקב שם יש איזה ארמון נטוש של משפחת המלוכה הירדנית. חוסיין רצה לבנות ארמון מעל ירושלים, ומלחמת ששת הימים השאירה את הארמון הזה כאנדרטה. רואים את זה מכל כיוון אפשרי. אם אתם מזהים את הארמון הזה של חוסיין שנשאר אנדרטה לששת הימים, תדעו שמתחת לו נמצאת המצודה המלכותית של שאול, בירת בני בנימין, הגבעה. אנחנו יודעים את זה בוודאות, ולא אסביר עכשיו איך ולמה. אז בירת בנימין היא גבעה, ובירת יהודה היא חברון, וירושלים הייתה בגבול של הנחלות של שני השבטים, ולכן לא שבט יהודה התאמץ מאוד לבנות את ירושלים, וגם לא שבט בנימין. וכל תקופת יהושע והשופטים, כל שבט בפני עצמו, כן, היום קוראים לזה מגזרים וכל מיני מילים מוזרות. בתנ"ך זה שבטים. אז כל אדם מישראל יש לו שבט, הוא חי באיזה שבט. החיבור בין השבטים הוא לא פשוט. אתם יודעים שגם היום החיבור בין יהודים אשכנזים שבאו מדרום אפריקה ושבאו מתימן ושבאו מכל מיני מקומות, מרוסיה ומאתיופיה, החיבור הזה הוא לא פשוט. ברוך השם, אנחנו כבר מתקדמים. תכף אני אספר לכם סיפור אישי. אנחנו כבר מתקדמים בחיבור, אבל החיבור הוא לא פשוט, ופעם הוא היה עוד יותר קשה, כי כל שבט חי את החיים שלו. וכשהיו צריכים לצאת למלחמה, אז מישהו היה צריך לגייס את השבטים, שירת דבורה, איזה שבט הגיע למלחמה ואיזה לא, היה לא פשוט לחבר את השבטים. והנה דוד גדל בבית לחם על הרעיון, שרחל ולאה בנו שתיהם את בית ישראל. אי אפשר לבנות את בית ישראל רק על רחל, שהייתה האישה היחידה שיעקב באמת אהב. והצאצאים של רחל, מנשה, אפרים ובנימין, אז משם יצאו אחר כך מלכים שהקימו את ממלכת ישראל. ולאה היא אמא של ראובן, שמעון, לוי ויהודה, יששכר וזבולון. אז החיבור בין בנימין לבין יהודה הוא חיבור בין רחל ולאה. וזאת, זה הרעיון שעליו גדל דוד. משימת החיים שלו. לחבר את עם ישראל, כמה זה נשמע אקטואלי, לחבר את עם ישראל שלא יהיו ישראלים לחוד ויהודים לחוד, ישראלים בני צאצאי אפרים בן רחל ויהודים בני יהודה בן לאה, לא 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 לא, צריך לחבר אותם, לחבר, כי רק שתיהם בנו יחד את בית ישראל. אז אם תבין את זה, הפרץ של תמר והשם עובד שנולד לרות שהגיע ממואב, ובועז ועובד וישי ודוד, והם יגדלו על הרעיון שצריך לחבר את השבטים. ואז תחזור ליהושע, זה שגבול הנחלות עבר בירושלים, יהושע תתוו, פסוק חט, ועלה גבול גבן הינום אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלים, ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גיהינום ים אשר בקצה עמק רפאים צפונה. זאת אומרת, בשביל לבנות את ירושלים צריך לאחד את יהודה ובנימין. היינו את רחל ולאה. את זה לא עשו לא בימי יהושע ולא בימי השופטים. עברו מאות שנים עד שקם דוד, שגדל, אצל ישי על הרעיון הזה, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, והוא הבין את תפקידו ההיסטורי לאחד את שבטי ישראל. ירושלים היא לא בירת יהודה, ירושלים היא לא בירת בנימין, היא לא, היא בירת רחל ולאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, וזה הרעיון של הגבול, גבול יהודה ובנימין, גבול רחל ולאה ובירושלים. בסוגריים אני אגיד ששכם למשל הייתה מפגש של אפרים ומנשה, אבל שניהם בני רחל. בית אל הייתה מפגש של אפרים ובנימין, אבל שניהם רחל. הר תבור היה מפגש של שבטי הגליל, אז יש שם יששכר וזבולון ויש שם גד ואשר, אז זה בני לאה ובני זלפה, אבל זה לא רחל. זאת אומרת, היו עוד מקומות בישראל שהיו מפגש לשבטים, אבל רק ירושלים יכלה לחבר את רחל ולאה. וזה לקח מאות שנים, זה לקח עד שדוד עשה את זה. אני לא אקרא איתכם עכשיו את כל מה שעשה דוד, ברגע שהסכימו כל שבטי ישראל, הרי דוד מלך קודם בחברון, 7 שנים הוא מלך בחברון, רעי מות שאול. רק כשהגיעו כל שבטי ישראל ומשכו את דוד למלך, הוא הלך לירושלים, הצליח ללכוד את מצודת ציון, היא עיר דוד, להשתלט על היבוסי, ולהתחיל את החיבור בין נחלות רחל ולאה, בנימין ויהודה, שזאת הייתה משימת חייו. אני רוצה להראות לכם את הרגע של קץ הנדודים בחיי דוד, וזה לא מכירים. בשמואל ב' במרד אבשלום, שמואל ב' פרק תת זין, או תתוו, רגע, תתוו. אבשלום מרד ומלך בחברון, ודוד יצא מירושלים. דוד יצא מירושלים, פסוק כף דלת, בשמואל ב' תתוו, פסוק כף דלת. והנה גם צדוק, וכל הלוויים איתו נושאים את ארון ברית האלוהים, ויציקו, מנשון מצוקה, טלטלו את ארון האלוהים, להוציא אותו. והיה לוויתר, עוד איזה משהו מעניין, עד תום כל העם לעבור מן העיר. אם דוד עוזב את ירושלים בגלל אבשלום, אז מה, נשאיר את ארון האלוהים לאבשלום? מה, השתגענו? אנחנו לוקחים את הארון, לאן שדוד ילך, ילך הארון. ואז אמר דוד את המשפטים הבאים, ויאמר, פסוק כ"ה, ויאמר המלך לצדוק, השב את ארון האלוהים העיר. לא תיקחו את הארון מפה, לא חשוב מה יקרה לי. אם אמצא חן בעיני השם, והשיבני ויראני אותו ואת נווהו. ואם כל יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ירושלים יותר חשובה ממני. זה הרגע ההיסטורי, שבו היה רצון חזק להוציא את הארון, להמשיך את הנדודים. ודוד אמר לו, נווהו זה ירושלים. הארון לא יזוז מירושלים, לא חשוב מה יקרה. אבשלום, כך או אחרת, מי שאם אמצא חן בעיני השם, ושיבני. ואם כל יאמר לו חפצתי בך, הנני יעשה לי כאשר טוב בעיניו. ירושלים יותר חשובה ממני, זה הרגע הגדול. כי כשדוד העלה את הארון לירושלים, אז זה התאים לתוכנית שלו כמלך. פה האינטרס שלו כמלך זה לקחת את הארון איתו. הוא לא מסכים. זה רגע היסטורי. הארון לא יצא עוד. הארון גנוז שם. הרמב״ם סבור שהארון גנוז שם בהר הבית עד היום. הארון לא יצא. מספיק נדודים. די. הנדודים נגמרו. עכשיו ירושלים. ירושלים עם דוד שמה ועם דוד לא שמה, ואם מצליחים ואם לא מצליחים, ירושלים תישאר לעולם קץ הנדודים של השכינה. ואם בית השם שיבנה בירושלים חס וחלילה יחרב לא פעם אלא פעמיים, אז השכינה תעלה לשמיים, כמו שכתוב בישעיהו, ביחזקאל, כבוד השם יעלה לשמיים. לא יהיה עוד מקום. ירושלים היא קץ הנדודים גם בגלות. גם כשעם ישראל בגלות, כי אין לאן לקחת. ירושלים זה ירושלים, זה ירושלים, זה ירושלים. ומכוח דוד מתפללים אל ירושלים, יהודים בכל הגלויות, בכל התקופות, אלפי שנים, שירושלים פירושו קץ הנדודים, מקום השכינה וקץ הנדודים מירושלים, השכינה יכולה לעלות לירושלים שלמעלה, ויכולה לרדת לירושלים שלמטה. זהו. אין עוד מקום, לא בארץ או בשום מקום אחר, שהארון או השכינה ינדדו אליו. מאות שנים של נדודים נגמרו בירושלים. זה הרעיון של ירושלים. וזה לקח מאות שנים. זה קדושת ארץ ישראל, זה יהושע. אבל קדושת ירושלים, זה דוד. ובין יהושע לבין דוד היו מאות שנים. כמו שדיברנו בשיעור הקודם, קיבוץ גלויות לא צריך לעשות מלך המשיח, כי דוד לא הוציא את עם ישראל ממצרים. דוד הושיע את עם ישראל והביא אותו לירושלים כמקום השם, שכינת השם המקום הקבוע, קץ הנדודים. זה תפקידו של מלך המשיח. זה גם ברור בתפילת עמידה שאנחנו אומרים כל יום. יש קיבוץ גלויות, ואחר כך השבת המשפט, ואחר כך המלחמה ברשעים, ואחר כך קרן הצדיקים, ובניין ירושלים וצמח דוד. זה סדר בתפילה כמו בתנ"ך. עכשיו אני בא לסיפור שלי. אני נולדתי בחיפה שנתיים לפני המדינה, וגדלתי עם המדינה. אני זוכר שהיה לנו מורה בסוף בית הספר התיכון ביבנה בחיפה, שהיה חרדי, איש אגודת ישראל, יקה, ולפני יום העצמאות הוא אמר לנו ככה, במבטא של יקה, אני לא רוצה לשכנע אתכם, אני רק רוצה שתבינו אותי. אתם חוגגים יום עצמאות ואני לא. התחיל להסביר ולהסביר, ואמר, לא במקרה העיר העתיקה של ירושלים לא נמצאת במדינת ישראל, השם לא נתן. ירושלים של מדינת ישראל אין לה עיר עתיקה, אין לה מקום המקדש, עומדים בהר ציון, מסתכלים מרחוק על הכותל, לא במקרה. אני זוכר את זה כמו עכשיו. ואחר כך הייתי חייל בצנחנים, זכיתי לעלות לירושלים ולעמדו רגליי על הר הבית ביום כ"ח באייר תשכ"ז. אחרי ששת הימים, אחרי ירושלים, שחרור ירושלים, חשבתי, המורה הזה מחיפה, מה איתו? מה עובר עליו? שאלתי מישהו מחיפה, הוא אמר לי ששבועות שלמים אי אפשר היה לדבר איתו, הוא היה בסערת נפש בלתי רגילה, כל העולם, כל מה שהוא היה בטוח בו כל כך השתנה לגמרי. ירושלים, הוא היה בטוח שהעיר העתיקה לא בידי מדינת ישראל, זאת הוכחה שהציונות והמדינה זה לא גאולה. ומה הוא עושה אחרי ששת הימים? זה בסך הכל נמשך 19 שנה. אבל אם נחשיב את בניין ארץ ישראל ממשה מונטיפיורי, כמו שאני חושב שצריך, אז זה לקח הרבה יותר. זה, כן, יש, אפשר לי, תלוי איך סופרים, אבל עברו כמה וכמה דורות של בניין הארץ לפני שהגענו לששת הימים. ובקום מדינת ישראל עוד לא זכינו למקום המקדש וירושלים נתחלקה. זה היה שלב שבו צריך לבנות מדינה של עם וקיבוץ גלויות, עוד לא היינו מוכנים לירושלים. בששת הימים, זה התחיל במלחמה עם המצרים. ואנחנו, חטיבת הצנחנים, 55, היינו צריכים לצנוח בסיני ולהילחם מול הצבא המצרי. ואז קרה משהו מהדברים המוזרים שאני רואה בהם תמיד את יד השם. השליט המצרי, גמאל עבד אל נאסר, לא שמח על המלך חוסיין, וחשב שהוא כל הזמן עושה כל מיני הסכמים שקטים עם ישראל, וזה היה נכון. ונאסר הבעיר את ירדן, את הממלכה השמית בירדן, והיו שם זעזועים קשים מאוד. ואז חוסיין טס לקהיר, ראשון ליוני 67, ועשה ברית והסכם צבאי עם נאסר. אני זוכר שאנחנו שמענו את זה וכעסנו על הממשלה החלשה הזאת. כל פעם שכועסים אצלנו על ממשלות, אני אומר, נו, כבר ראיתי את זה, כבר הייתי שם, שום דבר לא חדש. כעסנו על ממשלת אשכול, מה הממשלה החלשה הזאת, עכשיו תהיה לנו מלחמה משני צדדים ביחד. ביום כ"ו באייר תשכ"ז, 5 ליוני 67, פרצה המלחמה. אחרי 3 שעות, לפני שעלינו למטוסים לצנוח בסיני, התחילו הירדנים לירות בירושלים. אבל חוסיין לא, באמת לא היה עושה את זה. נאצר שם גנרל מצרי, גנרל עבדול מונעים ריאד, כמפקד על החזית המזרחית. כך חוסיין ממש נכנע. הגנרל המצרי נתן פקודות לצבא הירדני בלי המלך. כי נאצר אמר, אי אפשר לסמוך על חוסיין. פקודות ישירות של הגנרל המצרי לצבא הירדני. הוא הכניס אותם למלחמה ביום כ"ו באייר, 5 ביוני, ב-11 בבוקר. אני זוכר. ותוך כמה שעות ביטלו את הצניחה ועלינו לירושלים. לא התכוננו להילחם בירושלים. זו הייתה הפתעה מוחלטת. בירושלים, הייתה חטיבת ירושלים, הם הכירו את העיר, אנחנו לא הכרנו את העיר. וההיסטוריה היהודית אפילו לא השאירה לנו 24 שעות להתכונן למלחמה הזאת כמו שצריך. באמת, באמת יותר מדי צנחנים נפלו בירושלים. עושים זיכרון של כל המדינה נו.
גבעת התחמושת?
כן, בגבעת התחמושת. נפלו שם 34 צנחנים, אני אומר לכם, אם היה לנו 24 שעות להתכונן, זה לא היה קורה. זה לא צריך היה לקרות, פשוט להיסטוריה היהודית לא היה זמן בשבילנו אפילו להתכונן כמו שצריך. גם במסלול של הגדוד שלי בדרך שכם, נפלו 25 לוחמים, זה לא היה צריך לקרות. אני לא נכנס לכל זה, אני כל שנה משתדל להראות איפה בדיוק היו טעויות וכל זה. להיסטוריה היהודית לא היה זמן בשבילנו. ביום אחד של קרבות בירושלים נפלו כ-100 צנחנים ביום קרבות אחד בשבועיים לחימה במלחמת יום כיפור, הכיפורים באזור סואץ, והעיר סואץ נפלו 52, כל הפרופורציה אצלי בראש, בחטיבה היא הפוכה, ירושלים הייתה זעזוע עצום, כי לא היה זמן להתכונן. והגענו למוזיאון רוקפלר, אני חושב שרבים מכם יודעים איפה מוזיאון רוקפלר, לשם הגענו ביום הקרבות הראשון, אחרי הקרבות הקשים, 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 ומפקדת החטיבה באה איתנו למוזיאון רוקפלר. והייתה שמועה שהתבררה כנכונה, ששר הביטחון, שכחתי לומר משהו חשוב, בפעם הראשונה מתחילת המפעל הציוני ומדינת ישראל קמה ממשלת אחדות לאומית אמיתית, ערב ששת הימים. קמה ממשלת אחדות לאומית. מנחם בגין בתוך הממשלה עם לוי אשכול, עם גם מפאי, גם חירות. זה היה נחשב בלתי אפשרי. גם היום חושבים שזה בלתי אפשרי, אבל זה מה שקרה ערב שחרור ירושלים. ואי אפשר לנתק את זה מהרעיון של דוד המלך. איחוד עם ישראל. שר הביטחון בממשלת האחדות שקמה, זה באותו הזמן שחוסיין טס לקהיר והם עשו ברית ביניהם, עם ישראל התאחד. ממשלת אחדות. ושר הביטחון משה דיין הוציא הוראה לא להיכנס לעיר העתיקה, לא להיכנס לעיר העתיקה. הוא לא רצה קרבות קשים ומלחמות דמים בתוך המקומות הקדושים, הוא לא רצה. ובאמצע הלילה, אני במוזיאון רוקפלר, והגיע הרב גורן, הרב שלמה גורן, את השם הזה אתם מן הסתם יודעים, הוא הקים את הרבנות הראשית לצה"ל במלחמת העצמאות, ועדיין היה הרב הראשי בששת הימים. ושאלתי אותו, רבנו, אחרי המלחמה הקשה שעברנו, עוד נשאר מחוץ לעיר העתיקה? אמר לי הרב גורן, אל תדאג יואל, יהיה בסדר. הוא דאג הרבה יותר ממני, אבל את זה לא ידעתי אז. אותי הוא הרגיע, אבל הוא דאג יותר ממני. כשהוא נפטר, עלה מפקדנו מות הגור ברדיו, וסיפר, במלחמת ששת הימים, במוזיאון רוקפלר, הגיע אליי הרב גורן, ואמר לי, ככה מות הגור. ואמר לי הרב גורן, מוטה, אתה חייב לכבוש את העיר העתיקה. ההיסטוריה היהודית מחייבת אותך לכבוש את העיר העתיקה. כשבן גוריון רצה להגיד משהו דומה לאלוהי ישראל, הוא היה אומר ההיסטוריה היהודית. ההיסטוריה היהודית. אמר לו מוטה גור, לפי העדות שלו, כבוד הרב, מההיסטוריה היהודית אני מקבל השראה ותעצומות נפש, פקודות אני מקבל מהממשלה הנבחרת שלי. עד היום מתווכחים על הדברים האלה. אמר לו הרב גורן, מוטה, הוא קורא למוטה, ההיסטוריה היהודית לא תסלח למפקד בצהל שעמד בשערי העיר העתיקה ולא כבש אותה. אמר לו הרב גורן, כבוד הרב, זה אי אפשר, אני צריך פקודה מהממשלה. אני לא יכול לעשות את זה בעצמי. אני יכול לדבר על זה עוד שעה, אבל אין לנו זמן לזה. זה היה בלילה. מה קרה מהלילה עד הבוקר? קרו שני דברים שכמעט לא מדברים עליהם. ממשלת ישראל המאוחדת, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, התכנסה, יש אומרים בטלפון, וקיבלה החלטה נגד שר הביטחון משה דיין, להטיל על צהל לכבוש את העיר העתיקה. מה קרה בצד השני? היה בתוך העיר העתיקה מפקד ירדני עם גדוד חזק, מתוגבר, עם כל הירדנים שברחו מכל המקומות שכבשנו ביום הראשון, ברחו לתוך העיר העתיקה. רוב הכוח הירדני היה בהר הבית. הם גם ירו משם על הסיירת בלילה. היו להם שם כלי ירי חזקים, גם מקלעים וגם מרגמות וגם נשק נגד טנקים, היה להם שם כוח צבאי רציני. ואילו היינו צריכים להילחם עם הירדנים בתוך העיר העתיקה, היינו כובשים את העיר העתיקה, אבל מי יודע כמה היו נשארים בחיים, האם הייתי יכול לדבר איתכם בכלל? מי יודע מה היה עם ירושלים? בכל העולם היו מפרסמים שיש המון דם במקומות הקדושים, האם ישראל הייתה יכולה להישאר שם? אי אפשר לדעת, אני בספק. אבל המפקד הירדני בעיר העתיקה הבין שהוא מוקף, הוא כבר ראה את צהל מול שער האשפות, מול שער ציון, מול שער יפו, מול שער החדש, מול שער שכם, מול שער העריות, לא, מול שער שכם, מול שער, עוד אחד, נשאר רק שער העריות. הוא בדק שהדרך עדיין פתוחה, וביקש אישור מהפיקוד שלו לצאת מהעיר, כי יש לו הרבה נפגעים, ובבוקר הוא יהיה מוקף מכל הצדדים, ואין לו סיכוי. הירדנים, אם תשאלו אותם, ישבעו לכם, ואני מאמין להם, שהם לעולם לא היו נותנים למפקד ירדני לעזוב את המקומות הקדושים בעיר העתיקה, נו מה? הם שומרי המקומות הקדושים, שילחם עד האיש האחרון. אבל הגנרל המצרי, נאצר לא סמך על חוסיין ושם שם גנרל מצרי שהכניס אותם למלחמה. והגנרל המצרי לא הבין מה זה מקומות קדושים ולא הבין את החשיבות של העיר העתיקה, ונתן אישור לירדני לצאת. הוא נתן אישור לירדני לצאת, הוא אמר אני עולה עם חטיבת טנקים, אני לא צריך אותו שם, הוא מוקף, הוא בעיה. הוא נתן לו אישור לצאת, הם יצאו לפנות בוקר, את זה כמעט שלא מספרים, שממשלת האחדות בישראל החליטה להיכנס, לתת למות הגור את הפקודה מממשלתו הנבחרת, באותו הזמן נתן המצרי, הגנרל המצרי, אישור למפקד הירדני לצאת מהעיר העתיקה. ביום שחרור ירושלים, כמעט שלא נשארו חיילים ירדנים בעיר העתיקה, היו 5 התקלויות, כנראה חיילים שלא קיבלו את ההוראה ונשארו שם, היו כמה התקלויות, היו כמה נפגעים, אבל לא הייתה מלחמה, בעיר העתיקה לא הייתה מלחמה, כי הצבא הירדני יצא לפנות בוקר. כשהגענו להר הבית, עוד אפשר היה להריח את הריח של הירדנים מהסמיכות. הם יצאו שם משם 3-4 שעות לפני שהגענו. הר הבית היה ריק. מה ראה מות הגור, מפקדנו מהר הזיתים, כשהוא הגיע להר הזיתים בבוקר של כ"ח באייר תשכ"ז, הוא ראה הר הבית ריק. בלילה היה שם כוח ירדני, הוא ידע את זה. הוא ראה הר הבית ריק. על זה כמעט שלא מדברים, כי מי יודע להסביר את זה? איך זה קרה שבאותו הזמן ממשלת ישראל החליטה להיכנס והירדני ביקש לצאת והמצרי שלא הבין נתן לו אישור לצאת תגידו, מה זה? איך אפשר להסביר דברים כאלה? זה הסוד של כ"ח באייר יום ירושלים. כל החגיגות שהתחילו כמעט מיד, זה תוצאה של יעזרי האלוהים לפנות בוקר, הירדנים יצאו, נכנסנו לעיר כמעט ריקה. אני אדייק, בכל זאת היו כמה נפגעים, כי היו כמה התקלויות, אבל מלחמה לא הייתה. מלחמת הדמים הנוראה שהייתה יכולה להיות על כל סמטה ועל כל רחוב ועל כל פינה, לא הייתה. יד השם, ממש יד השם. מי שרוצה, אני קורא על זה את הפסוק בזכריה י' ד', קוראים את ההפטרה הזאת בסוכות, ועמדו רגליו על הר הזיתים אשר על פני ירושלים מקדם. רגליו זה של קודש הבריחו, כביכול רגליו, זאת אומרת, משהו בכבוד השם חוזר לארץ. כיוון שמתואר שם רעש אדמה, אני לא רוצה רעש אדמה, אנחנו מבקשים, מתפללים ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים. בבקשה לא ברעידת אדמה, בבקשה לא, ככה אני מתכוון כל יום. כשמות הגור עמד בהר הזיתים וראה הר הבית ריק, זהו. עמדו רגליו ביום ההוא על הר הזיתים, הר הבית ריק, ירושלים העתיקה התרוקנה מהצבא הירדני, אנחנו נכנסנו, כשנכנסנו בשער העריות עוד היו פה ושם התקלויות, כשנכנסנו להר הבית, צנחנים כמו צנחנים, יורים, 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 יורים. מות הגור עלה בקשר, ואמר, חדל אש, כל הכוחות חדל אש, המקום קדוש לא יורים. הוא ידע שכבר אין שם כלום. הר הבית בידי, אני חוזר הר הבית בידי, בידינו הוא אמר יותר מאוחר לדעתי, והלכנו אחרי הזחלם של מות הגור, וישבנו, והמפקד שלי, גם הוא עם זקן, אבל מהשומר הצעיר, תארו לכם, בני עקיבא והשומר הצעיר, שאל אותי, נו יואל, מה אתה אומר עכשיו? ואמרתי לו, 2000 שנה נגמרו. ככה הרגשתי וככה אני מרגיש עד היום. אני חושב שזה לא יכול להיות מקרה, שגם בתנ"ך וגם היום ירושלים באה בשלב השני, לא בשלב הראשון. נכון, החומות יצאו, מונטיפיורי הוציא מהחומות, שכונות והכל, אבל בניין העם והמדינה לא התחיל בירושלים, התחיל קצת ירושלים, אבל ירושלים לא הייתה על הפרק, בתקום המדינה היא נחתכה. בהסכמי שביתת הנשק, ירושלים חצויה לשניים. 19 שנה. זה לא מקרה. ירושלים באה בשלב השני, כמאחדת את עם ישראל. זה הסיפור של ששת הימים, ממשלת אחדות בעם ישראל. הירדנים יצאו ואנחנו נכנסנו ממש באותו זמן. ממשלת ישראל החליטה להיכנס והירדנים ביקשו לצאת והמצרי יישאר לירדנים, יד השם מדהים לחלוטין, הלל אחד לא מספיק לדעתי, זה צריך הרבה יותר מזה. ואני ניסיתי בדרך הזאת להסביר שקדושת ירושלים וקדושת ארץ ישראל זה שתי קומות גם בתנ"ך וגם היום.
תודה רבה, נכון? תודה רבה, מאוד, מאוד מרגש, ובאמת לשמוע, תודה יש הכוח, אני, והמסר מאוד חשוב, אחדות ישראל, כן, אוקיי, אני לא אדבר מה קורה היום, ומה שקורה לפני שנה, אבל אני חושב כולם יודעים שבלי אחדות ישראל, אין מדינת ישראל, אז אחד תלוי בשני, אז...
כולם, לא, מדינת ישראל קמה עם פילוג בעם ישראל, אבל ירושלים זה האחדות.
אוקיי, אוקיי, אבל אז בית המקדש היה בגלל שנאת חינם, ירושלים שלא נגעו
לבנים
הדין. לא חרבה ירושלים, זה לא אותו דבר, בבבא מציעא או ביומא, אחד מדבר על ירושלים, אחד מדבר על בית המקדש, וזה בטח, מה שאתה אומר, שזה באמת, זה לא coincidence, זה באמת, באמת שונה, אחד מן השני. אז שנאת חינם רק מדבר על המקדש.
ברור.
אוקיי.
אנחנו, ברוך השם, זכינו לירושלים, אבל אנחנו עוד צריכים לבנות את האחדות, זה לא פשוט. אתם יודעים.
נכון, נכון. אוקיי, תודה רבה.
רצון שנזכה, יהיה רצון שנזכה ונהיה ראויים.
אמן, אמן. עוד שבועיים, הרב יואל לא יהיה בשבוע הבא, עוד שבועיים יש שיעור על חג שבועות, חג הביקורים או זמן מתן תורתנו. אז זה יהיה בשיעור בעוד שבועיים, ב9:30, והרב ליפטג יחזור בשבוע הבא. And tomorrow, Yosef Lindell will be next year at 12 o'clock on his continuation on Torah Shebaal Peh. Mark Shapiro tomorrow night, continuing on the letters of the Rav. And we look forward to learning with you. And of course, as always, invite a friend. And if anybody has a quick question, Rav Yoel, Im Yesh Lo Mishehu Sheila, Ratzeh Lishaol, you want to unmute yourself and you want to ask any question. I didn't really see much in the chat box, but if anybody would like to say anything, yes, Nisim V'Niflaot Kein, Betach.
אפשר לשאול את הרב?
כן, בבקשה.
אוקיי, לפי דעתך, למה הסתירו את כל הסיפור, הנס הזה, המרגש? למה אנחנו לא יודעים על זה? אני לא יודעת, אבל למה?
אני חושב שלהרבה ישראלים אין מספיק יכולת בלב ובמוח לדבר על יד השם המופלאה, זה יותר מדי. אפילו בשביל הרבה דתיים וחרדים, זה יותר מדי, זה יותר מדי קשה, זה יותר מדי גדול. כך אני מרגיש. אני, ברוך השם, אני רואה בזה את יד השם בלי לפקפק רגע. אבל אני רואה את המבטים ואת התגובות, אני רואה שקשה להרבה ישראלים מכל הקבוצות לעכל דבר כזה.
אוקיי, אוקיי.
לי יש שאלה, אם אפשר.
בבקשה.
מה הסטטוס ההלכתי של שכונת רמות ולמה?
אוי, זה צריך שיעור שלם, וזה שייך לפורים יותר מאשר לחגים האלה, אבל הכל הרי תלוי בזה שאם היא מחוברת או לא, אז עוד מעט היא כבר תהיה מחוברת. עד שיגמרו לשאול את השאלה, כבר יחברו את רמות לירושלים והכל ייפטר, בעזרת השם.
מה צריך לחבר את רמות לירושלים?
צריך או לא צריך, יחברו, מחברים, זה כבר קורה.
אוקיי.
שאלה בכבוד הרב?
כן.
אתה יכול להסביר לי, איך זה יצא שדיין חזר את הר הבית לווקף? איך זה יצא?
גם על זה צריך שיעור שלם.
אי אפשר פשוט להגיד שדיין לא דתי?
לא, זה לא מספיק. זה לא מספיק. עד היום לא רוצים מלחמה עם האסלאם. לא רוצים מלחמה עם האסלאם. אז אני דווקא יודע, חושב שאני יודע לעשות שלום עם האסלאם, אבל את דעתי לא מספרים בכל מקום, ועל זה אני צריך אני יכול לספר לכם איך אני עושה שלום בדקה עם מוסלמים, ממש בדקה. אני מקבל תמיד חיוך. מה?
אנחנו מקשיבים.
אני אומר למוסלמים שאני פוגש, בצומת גוש עציון אני פוגש מוסלמים כל הזמן. אני אומר להם, סלאם עליכום. הם עונים לי, עליכום הסלאם. ואז אני אומר להם, אני אומר לכם את זה בעברית, אם תגידו לי שלום עליכם בערבית, שזה אותו דבר, אותם מילים, יהיה אלוהים אחד ויהיה שלום. אני מקבל חיוך. יש לי דעה על, על, על איך אפשר לעשות שלום עם האסלאם. המחשבה בישראל מקצה לקצה היא שאם אפשר לעשות שלום זה רק עם הפוליטיקאים, ובשום אופן לא עם אנשי הדת. ואני טוען הפוך. בלי אנשי הדת לא יהיה שום הסכם, כל הסכם עם הפוליטיקאים לא שווה כלום, ועם אנשי הדת כן אפשר להשיג שלום, אבל לא טוב. בואו נקים ממשלה.
נכון, important of religious leadership. אני מסכים 100%. גם הרב ליפטג, אני שומע, אני כבר, גם הרבה פעמים אמר דברים כאלו, שנכון, זה הדת, שעם הדתיים, יש על מה לדבר. There's a lot of common ground between Islam and...
הם שמעו את זה ממני הרבה, אבל אני צריך עכשיו לצאת.
Okay, כן, טוב. תודה רבה, להתראות בעוד שבועיים. And shavua tov and pretty well. Look forward to
the
shalom, shalom.
Shalom, shavua tov. Bakasha, okay.
Oh, I just wanted to mention, Zohar Vishamor is available on Shafaria.
I have it. I don't even remember how, but I probably got it from Gush, and one of my kids might have brought it. I don't remember how I got it.
Yeah, I just started studying it with a friend this past week on Safari.
So oh, it's on Safari, you're saying. Oh, I thought you were saying it's on Amazon. Okay, it's
no,
on Safari.
On Safari.
To actually get the book on Safari. Oh, that's interesting. That I had no idea. Right.
Yeah. And okay. It's translated? It's both Hebrew and English?
No, Rakivrit.
That's a big... Not everything in Safari is translated into English. There is a bunch of stuff, but a lot of stuff is not translated into English. Okay, everybody.
Is it downloadable?
You just go to Safari. You'll find it in modern text or whatever.
Right, but can you download it, or do you have to read it on the computer?
You can read it on the computer, copy paste it into Word, print it at your own leisure, and read it on Shabbatot and Chagim.
Thank you.
Okay, everybody. All right.
You have a minute?
I'm sorry?
You have a minute?
Sure, I guess so.
Are you familiar with Mike Kaiser's book on the Akedah? You have a copy?
No, I don't.
Know who Mike Kaiser is. You know Mike Kaiser.
Of course I know who he is, yes.
So he published a book on the Akedah.
Okay.
He did the book launch in two different places, one in Florida and one in Yerushalayim.
His son wrote a book, by the way, also. You know about his son's book. But his son's book is totally different.
He did a book launch in Yerushalayim. I was there. And as part of that, the book launch, he gave a almost an hour lecture on what led him to write the book. It was very interesting. It was well worth listening to. I have a copy of the book. It's not my style, but it's a terrific book.
I assume it's in English, of course.
It's in English, yes. Course, it's in English, but it's most, you know, with Hebrew all over the
place. Of course.
Quoting and everything. It's available on through Amazon, I think. It's readily available, I would think. I'm sure you could phone him up and get a copy directly from him.
Yeah, Michael Kaiser lives in Toronto. I'm sure other people probably
lives on Sultana.
I know where he lives. I know he was on our first Torah in Motion trip to Central Europe, the first one we did with Mark Shapiro in 2011, when we first started a trip. He was on that trip with us. But I've known him for a while. Sure. Okay. I don't know that he wrote a book on the Akedah. Okay,
so
interesting.
I would suggest that you take a look at it, because I would suggest that I know it's well in advance of Rosh Hashanah Yom Kippur, but it might...
You want me to invite him to give a Zoom class?
More than a Zoom class.
A Zoom series. Okay.
I would think like four lectures. You have to look at the book. You're the editor. That's why I'm grabbing you.
I got you. I hear you. Okay. Okay.
What's the title of the book?
I'm sorry?
What's the title of the book?
I don't know. Just a sec.
Kaiser spelled K-A-I-S-E-R, right? K-A-I, right, Toma? Yeah. his son that I was mentioning wrote a book on recovering assets from the Nazis. I think his great grandfather, Toby, remember the whole story?
His family went back. He tells the whole story of his grandfather.
His grandfather's all the real estate.
Michael's father, yeah.
Right.
Yeah. So it's called The Akeda. That's the name of the book. And I think it's the one at the OU Press, I think. Something like that. Okay. You want to know? You can find it very easily. Just Google his name. I think it's the OU Press. But anyway, you just have to phone him up. I'm sure he can get a hold of a copy very easily.
Okay.
He's got a few still.
Yeah. Okay. Thank you very much. All right. Have a great day. Be well, everybody. All right.